צבחים, דף סמכת, מתחילים בעזרת השם במשנה. זהו, אין כבר כוח למן הזה. נפשנו יבשה כבר. ככה התלוננו עם ישראל במדבר. הפסוק אומר איך שהספסוף מתגעגע. למה הם מתגעגעים? איי, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם. או, איזה דגים היה לנו במצרים. את הקישויים. ואת האבטיחים, ואת החציר, חציר, מושגים, ואת הבצלים, ואת השומים, מה שהיה לנו במצרים. איזה זיכרונות, נוסטלגיה טובה. ואתה נפשנו יבשה, ואז הפסוק מספר, כשהעם התחיל לבכות, משפחות, משפחות, מה קרה? מתגעגעים לשומים, לחציר שהיה לנו במצרים. איי, מר הקדוש ברוך הוא, אתם מתגעגעים לשומים, אתם רוצים עוד משהו, זהו, אין לכם כבר כוח, כוח הרבה למן. אז הקדוש ברוך הוא הביא להם את הסלב, את העופות. ואז הפסוק מספר בפרשת בעלותך, פרק י' פסוק למד ב', וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. הגמרא במסכת יומא דף ע"ה אומרת, אל תקרא וישתחו, אומר יש לקיש, אלא וישחטו. אתם מתלוננים על בורא עולם. הקדוש ברוך הוא עושה איתכם רחמים וחסדים בלי סוף. כל טעם שאתה רוצה לטעום במן, אתה יכול לזכות לטעום, ואתה מתלונן. מלמד שנתחייבו שונאיהם של ישראל בלשון הפוכה, שבאותו הדור שחיטה. אל תקרא וישתחו, אלא וישחטו. רבי יהושע בן קורחה לומד מפה משהו נוסף. רבי יהושע בן קורחה אומר, אל תקרא שטוח אל השחוט. כתוב, וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. אז הוא לומד מהמילה שטוח. מלמד שירד להם לישראל עם המן, דבר שטעון שחיטה, שזה הסלב, עופות. שם הגמרא מביאה מקור לדין שחיטה, שצריך לשחוט עוף. סימן אחד בעוף. אז אם כן, עופות שרוצים להתיר אותם, צריך לשחוט אותם. אבל מה עם הקורבנות שאנחנו רואים שצריכים למלוק? קורבנות יש משהו אחר, יש מליקה, לא שחיטה. אם הכהן ישחט עוף בבית המקדש, אז נראה עכשיו במשנה הבאה מה ההלכה, אבל זה לא הדרך הנכונה איך להתיר את הקורבן. הדרך להתיר את הקורבן זה על ידי מליקה. הכהן צריך לנעוץ את הציפורן שלו, של האגודל, מתחת לצוואר של העוף, וככה הוא מולק אותו, מתיר אותו. אומרת המשנה, כל הפסולים שמלקו, אבל מה קורה עם אחד שהוא פסול לעבודה בבית המקדש, שהוא מלק את העוף? הגמרא תבהר מה הכוונה כל, מי זה בא לרבות. מליקתם פסולה. המליקה שהם מלקו את העוף תהיה פסולה. אבל מה? אמנם שהקורבן הזה לא יקשר, אבל דבר אחד כן הרווחנו. יש הלכה שעוף, אם הוא לא נשחט שחיטה כשרה, הופך להיות נבלה. מה זה אומר? זה אומר שאם בן אדם הלך ואכל את הנבלה הזאת, אין לך מה לאכול משהו יותר טוב, אבל הלך ואכל, זה אסור לאכול את זה, אז ההלכה היא שהוא נטמע. מטמא ברגע שהוא בלה את האוכל בבית הבליעה, הוא נטמע. זה נקרא מטמא בבית הבליעה. נבלה שלא נשחטה שחיטה כשרה, אם האדם אכל את זה, כשהוא בלה את האוכל, הוא נטמע. הוא נוגע בנבלה, הוא לא נטמע. אבל אם הוא בלה את הנבלה, הוא נטמע. טוב, אבל פה ברגע ש... הפסול עשה מליקה בקורבן העוף, אמנם שהקורבן פסול, אבל זה כבר לא נקרא נבלה יותר. מה קורה? מה באמת הכלל פה? מתי אנחנו אומרים שהמליקה היא מטמאה בבית הבליעה, מתי לא? אז המשנה בסוף מביאה כלל. אומרת המשנה ש... דבר שהוא נכנס לקודש, כל שפסולו בקודש, רש"י לומד שזה הכוונה שכשהוא נכנס לתוך העזרה הוא היה כשר, אז אם בתוך העזרה הוא נפסל, אז הוא לא מטמא בבית הבליה. למה? מכיוון שהכלל הוא שאומנם שהקורבן הזה פסול ולא מקטירים אותו על המזבח. אבל אם הוא עלה כבר על המזבח לא ירד. אז לגבי זה הוא נחשב באיזשהו בחינה מסוימת כשר קצת. אז לכן השחיטה שלו אומנם לא כשרה, אבל לגבי זה שהוא יטמא בבית הבליה הוא כבר לא מטמא בבית הבליה. זה למעשה הכלל של כל הדברים שאנחנו נלמד פה במשנה. אז גם פה, אמנם שהוא פסול למלוק את הקורבן עוף, אבל מכיוון שזה כבר נכנס לעזרה, ואם בסופו של דבר לקחו את העוף הזה והקטירו אותו על מזבח, לא מורידים אותו מעל לגבי המזבח, אז בסופו של דבר העוף הזה הוא קשר לגבי זה שהוא לא מטמא בבית הבליה. הוא לא נחשב נבלה, אין לו טומאת נבלה. מלק בשמאל, כהן, בסדר, כבר הכהן מלק. אבל איפה הוא מלק? ביד שמאל, צריך למלוק ביד ימין. או בלילה. במקום לעשות את המליקה ביום, עשה את המליקה בלילה. או שחט חולין בפנים. לקח עוף חולין רגילה, איזה יונה שהיה לו בחלון, לקח אותה לבית המקדש, שחט אותה בתוך העזרה. וקודשים בחוץ, או שהוא כבר לקח עוף של קודשים, ושחט אותם מחוץ לעזרה, שחוטי חוץ. אינן מתמות בבית הבליה. גם הם לא מתמות בבית הבליה, אין להם דין נבלה שהם מתמו בבית הבליה. עכשיו, המשנה מביאה דוגמאות של דברים שכן מתמים בבית הבליה. מלק בסכין, לקח קורבן, עוף, במקום למלוק אותו עם הציפורן, הכהן לקח סכין ומלק אותו עם הסכין. אז המליקה הזאת הופכת את העוף להיות נבלה, והיא מתמה בבית הבליה. מה הבעיה למלוק על ידי סכין? המפרשים מביאים שתי הסברים. הסבר ראשון, ששחיטה רגילה, הרי לוקחים את הסכין ועושים מולכה והבאה. מרחיקים את הסכין ומקרבים אותו. וככה שוחטים את העוף. אבל במליקה דוחקים את הסכין לתוך הגרון של העוף. זה באמת שחיטה פסולה, אז השחיטה הזאת היא הופכת להיות נבלה. הסבר נוסף יש, שהרי עוף, צריכים, כשעושים אותו קורבן, לא שוחטים אותו כמו ששוחטים עוף של חולין, אלא עושים לו מליקה. ובאיזה צד של הצוואר עושים את המליקה? לא בגרון, אלא מאחורה, בעורף. וכאן כשעושים עם הסכין בעורף, אי אפשר הרי לחתוך את הבשר עם הסכין, לעשות אותו לדקור פנימה, אלא מה? חותכים גם את הבשר בשתי הצדדים של הצוואר. לא פשוט דוקרים באמצע, כי הרי סכין הוא רחב. ומליקה הרי צריכה להיות שחותכים דבר ראשון את הסימן, לא, דיינו, חותכים, שוברים את העצם של המפרקת של השדרה, ואחר כך חותכים סימן אחד, ורק אחרי שחתכו סימן אחד בעוף, אז חותכים את הבשר שסביב, אבל עם הסכין אתה חותך ישר גם את הבשר שסביב. ההלכה היא שאם חותכים בעוף חצי, את החצי של הצוואר ביחד עם הבשר, זה כבר נקרא שהוא מת. ואם כן, זאת אומרת יצא ששחטו אותו בלי לחתוך לו אפילו אחד סימן אחד. זה לא נקרא שחיטה כשרה, אז לכן זה נחשב נבלה. זה הסבר אחד, אז ומה תגיד? אז טוב, אז שידקור עם הסכין, עם השפיץ של הסכין, ואז הוא כן יוכל לחתוך סימן אחד לפני שהוא חותך את הבשר שבשתי הצדדים. אבל גם זה פסול, כי דקירה על ידי סכין פסולה. אבל אם הוא שוחט, אי אפשר לשחוט, מכיוון שזה יוצא שהוא, אם הוא שוחט מצד הצוואר, אז הרי הוא חותך את הבשר לפני שהוא חותך סימן אחד. ואם הוא חותך מהצד השני של הגרון, זה גם כן פסול, כי הוא דחק במקום לעשות הולכה ואהבה. בכל מקרה, כשעושים עבודה של קודשים בצורה של סכין, תמיד זה יהפוך להיות נבלה. עוד דוגמה שזה הופך להיות נבלה, שזה מטמא בבית הבליה. מלק, פה מדובר בציפורן, עושה מליקה בציפורן. חולין בפנים, הלך לקח עוף של חולין רגילה, בלי להקדיש אותה לקורבן, ועשה לה מליקה כמו שעושים לקורבן של עוף, בתוך העזרה. או, הוא כבר עשה מליקה בקודשים, אבל מה פה הוא עשה את זה בחוץ? בקודשים בחוץ. או שהוא עשה מליקה לקורבן העוף, אבל הוא עשה מליקה לתורין שלא הגיע הזמנן. הרי עוף, יש שתי סוגי עופות שאפשר להקריב מהם קורבן. זה רק יונה כמובן. אבל מה? יש כשהוא גוזל עדיין, ויש כשהוא כבר גדול. אבל בשלב ביניים, בין שהוא גוזל לבין שהוא גדול, אפשר לקרוא לזה גיל הטיפש עשרה אולי, בזמן שהוא ביניים. אז באותו זמן, אי אפשר להקריב אותו קורבן. אז מה קורה אם הוא הקריב תורין שלא הגיע זמנם? הוא כבר התחיל להיות גדול, אבל הוא לא גדול מספיק עדיין. העוף. איך אנחנו יודעים שלא הגיע זמנם? הסימן הוא, מי שיזהיב. מה הכוונה? כשהכנפיים של היונה כבר גדולות, הן קצת אדמומיות ומזהיבות כאלה, נוצצות, זורחות כאלה, אז זה סימן שהוא כבר נקרא תור, שאפשר להקריב אותו בתור קורבן העוף. אבל הוא הקריב את העוף לפני שהוא הגיע למצב הזה. אז גם כן זה נחשב שחיטה, זה עכשיו נבלה. או הוא בני עונה שעבר זמנם, או שהוא לקח גוזלים שהם כבר גדולים מדי, שעבר זמנם. מה הסימן שלהם? שהכנפיים מסביב הצוואר מתחילים להצעיב. התחילו להצעיב הנוצות של הכנפיים שמסביב הצוואר, זה סימן שהם כבר גדולות מדי, ואם עושים אותם בתור מליקה, מליקת קורבן, זה גם כן נחשב נבלה. מה קורה אם מלכו בבית המקדש קורבן עוף שיבשה גפה, שהכנף שלה התייבש, נהיה משותק? היא נחשבת בעלת מום. עכשיו, בעופות, חלק גדול מהמומים שפוסלים בהמות, בעופות הם לא פוסלים. אבל משהו שהוא ממש מאוס, כמו עוף שהכנף שלו, שנחתך לו כנף, או שהכנף שלו התייבש, שזה נחשב כאילו שזה נחתך, או שאין לו רגל, או שהוא עיוור לגמרי, כאלה מומים, גם בעופות פוסלים. יבשה גפה, כמו שאמרנו, שהכנף התייבש. שנסמת עינה, נהייתה עיוורת. ושנקטעה רגלה, נחתך לה הרגל. כאלה עופות, המליקה שלהם גם כן נחשבת נבלה. ומטמא בבית הבליה. כל הרשימה הזאת שהבאנו, מטמאה בבית הבליה, כי העופות האלה, השחיטה שלהם נחשבת נבלה. והדין הוא שנבלת עוף מטמא בבית הבליה. עכשיו המשנה מביאה את הכלל שהבאנו בתחילת המשנה, זה הכלל, כל שפסולו בקודש, כל דבר שנפסל, רש"י לומד שהכוונה שהוא נפסל כשכבר נכנס בתוך העזרה בקודש, אינו מטמא בבית הבליה. אז אפילו אם השחיטה לא הייתה כשרה, אבל זה כבר לא נחשב נבלה, וכשאדם אכל את זה, בלה את זה, הוא לא נטמא בבית הבליה. למה? כמו שהסברנו, שמכיוון שזה היה פסולו בקודש, אז ההלכה היא שאם אחרי זה בטעות שמו את זה על המזבח, בסוף, אם זה כבר נמצא על המזבח, אם כבר הקטירו את זה על המזבח, לא מורידים את זה בחזרה, אלא משאירים את זה שם, המזבח מקדש אותו. אז אם כן, זה נחשב קצת כשר השחיטה הזאת, וזה לא מטמא בבית הבליה, זה לא נחשב נבלה. אבל אם לא היה פסולו בקודש, דהיינו שהוא כבר היה פסול לפני שהוא נכנס לעזרה, אז מטמא בבית הבליה. כן מטמא, הנבלה הזאת מטמאה כשבולעים אותה. אומרת הגמרא, אמר רב, שמאל ולילה אין מטמאין בבית הבליה. זה למדנו פה במשנה. פה הוא מחדש לגבי זר. זר שעושה מליקה, זה כן פוסל בבית הבליה. הוא מוסיף גם זר וסכין, מטמאין בבית הבליה. סכין גם כן למדנו במשנה שכבר מטמא בבית הבליה. קיצור, החידוש של רב, שזר שעושה מליקה של קודשים, עושה את הקורבן נבלה. אומרת הגמרא, מה ישנה שמאל? למה אתה אומר ששמאל, אם הכהן שוחט, עושה מליקה ביד שמאל, זה לא מטמא בבית הבליה, ולעומת זאת זר, כן מטמא בבית הבליה? דעית להכשרה ביום הכיפורים? מה תגיד? לא, כשכהן עושה מליקה בשמאל, אמנם זה לא בסדר, אבל זה לא לגמרי מופרך, אתה מבין? יש מקרים בבית המקדש שעושים עבודה ביד שמאל. מתי? כהן גדול ביום הכיפורים, כשהוא בא, לוקח את הקטורת המיוחדת, דקה מן הדקה, שוחקם פעם נוספת, מחזירן למכתשת בערב יום הכיפורים, כדי שתהיה דקה מן הדקה, ואז לוקח הכהן את הכף מזהב והמחתה, ואת המחתה הוא לוקח ביד ימין, שם יש סך הכל גחלים, וביד שמאל הוא לוקח את הקטורת, ששם זה עיקר העבודה, וככה הוא נכנס לתוך קודש הקודשים. מה אתה עושה עבודה ביד שמאל? את הגחלים תיקח ביד שמאל, למה את הקטורת אתה לוקח ביד שמאל? זה עיקר העבודה. לא, משום חולשה של הכהן גדול, אתה מבין מה זה? יום הכיפורים, יהודי מבוגר, באמצע צום, ועושה עבודה, את כל העבודה של יום הכיפורים לבד, רצו להקל עליו. אמרו, טוב, הגחלים הרבה יותר כבדים, אז תקח את הגחלים ביד ימין ואת הקטורת ביד שמאל. אבל איך אתה עושה עבודה ביד שמאל? יש מקרה שאפשר לעשות עבודה ביד שמאל, זה לא לגמרי מופרך. אז אם כן, גם אם כהן הלך ועשה מליקה ביד שמאל, אז יש לו, איך לקרוא לזה, יש לו על מי לסמוך. אומר, גם הכהן גדול עושה קטורת ביד שמאל ביום הכיפורים, בסדר. אז אם כן, יש פה איזשהו מקום שאפשר ללמוד, שאפשר לעשות בשמאל. אמנם שלכתחילה לא עושים בשמאל, אבל אם הוא עשה בשמאל, זה לא נקרא נבלה. לעומת זאת זר, אין שום היתר לכאורה. שואלת הגמרא, למה? תכף הגמרא תביא מקום שגם זר עושה עבודה. ולכן הגמרא תשאל, למה זה באמת יחשב כנבלה? עוד דבר שאמרנו שאם עושים את זה בדיעבד זה לא נבלה, ולילה. למה לילה אתה אומר שבדיעבד אם עשו מליקה בלילה זה לא יהיה נבלה? כי אית להכשרה באיברים ופדרים. הרי האיברים של קורבנות, שקורבן עולה, והפדרים, הכוונה חלקי הקורבן של שאר הקורבנות שמקטירים על המזבח, מקטירים אותם במשך כל הלילה. אז אם ככה, הלילה זה לא זמן כל כך מופרך לעבודה בבית המקדש, אז לכן בדיעבד, אם עשו מליקה בלילה, המליקה לא תחשב נבלה. אז אם כן, גם שחיטה בזר. בוא נאמר שזה לא כזה דבר מופרך. למה? זר נמי איתלי הכשרה בשחיטה. הרי ההלכה היא שזר יכול לשחוט את הקורבן. שחיטה כשרה בזר, אז אתה רואה שהזר הוא לא כל כך דחוי מעבודה בבית המקדש. אז אולי גם אם הוא עשה מליקה בדיעבד, העוף לא יחשב נבלה. ואתה גמרא, שחיטה? שחיטה עליו עבודה היא. איך תסתגל בכל המשחיטות? שוחטים ככה טונות על גבי טונות של בשר. זה לא נחשב עבודה, זה סך הכל דבר של חולין. בסדר, קורבן גם צריך זאת שחיטה. זה לא אומר, הבהמה גם אוכלת. בגלל זה תגיד שזה שהקורבן אוכל, זה הופך את האכילה לקודשים? מה פתאום? עצם השחיטה לא נחשבת עבודה בכלל. אז לכן אפשר לעשות את זה על ידי זר, אבל עבודה ממש בית המקדש, לא תמצא שום עבודה שמותרת על ידי זר. שואלת הגמרא, מה? שחיטה זה לא עבודה? ולא. ואמר רבי זרע, שחיטת פרה אדומה בזר פסולה. אם ישראל שוחטת את הפרה אדומה, הפרה אדומה הזאת עד שקנו אותה בדמים מרובים, תהיה פסולה. מה הייתה מה? למה באמת? ומח ורב עלה, רב הראה טעם לזה, שכתוב שם בפסוק אלעזר. מי זה אלעזר? הבן של אהרון הכהן. חייב שזה יהיה כהן. רגע, מי אמר לך שזה חייב? אולי במקרה הפרה אדומה שהייתה בפרשת חוקת, היה על ידי כהן. אולי אפשר אבל בפרות בשאר הדורות לעשות את זה על ידי שחיטה על ידי ישראל. אבל לא, כתוב שם חוקה, זאת חוקת התורה. כשכתוב חוקה זה אומר, תשמע, מה שכתוב פה, ככה ולא אחרת. עשית אחרת זה פסול, זה הכלל, כשכתוב את הלשון חוק, זה אומר שככה זה חייב להיות, אם זה לא היה ככה זה פסול לגמרי. אז אם כן, אתה רואה שחייב שהשחיטה תהיה על ידי כהן, כל הפרטים שכתובים בפרשה שם מעכבים. אז אתה רואה ששחיטה של פרה אדומה, פסולה על ידי זר, סימן שזה כן עבודה. אומרת הגמרא, שאני פרה דקודשי בדק הביתי. פרה אדומה זה שונה, זה לא נחשב קורבן, זה קודשי בדק הבית. זה רכוש של ההקדש, אז זה לא עכשיו קורבן, לכן זה חייב לעשות דווקא על ידי כהן. שואלת הגמרא, רגע, מה יותר חמור, קודשים או בדק הבית? ודאי שקודשים, אז אם בדק הבית חייב לעשות על ידי כהן, כל שכן קודשים, ולאו כל דכן הוא, וזה לא כל שכן, שאם בדק הבית חייב לעשות על ידי כהן, אז ודאי שקודשים גמורים צריכים לעשות על ידי כהן. קודשי בדק הבית באו כהונה, קודשי מזבח מבעיה. אם קודשי בדק הבית צריכים לעשות על ידי כהן, וכי צריך להגיד שקודשי מזבח צריכים לעשות על ידי כהן? אמר רב שיש הברי דרב אידי, מי לידה ואמרות נגעים? מה? דבר שנעשה על ידי כהן זה אומר שזה, שאם דבר שהוא לא עבודה נעשה על ידי כהן, זה אומר שכל שכן עבודה צריכה לעשות על ידי כהן? מה הקשר? יש דברים שהתפקיד, זה התפקיד של הכהנים, זה לא ממש בגלל זה, גם קודשים חייבים לעשות על ידי כהנים. מי דידה, והמראות נגעים? כמו שאנחנו רואים לגבי מראות נגעים, כשאדם קם בבוקר יום אחד, ולא על אף אחד מעם ישראל, בא להניח תפילין, מפשיט את השרוול, מחכה לו הפתעה, הפתעה לא הכי נעימה. הוא רואה שהוא התחיל לעבוד בלבן. תשמע, יד שלו הלבינה, יש לו פה נגע צרת. וואי, מה עושים? מזמינים ניידת של כהנים. מחכה לו ליד הבית הניידת, הכהנים עולים שם כל הצוות, ביחד עם איזה תלמיד חכם, מסתכלים על הנגע, והתלמיד חכם בודק, יש שיער לבן, אין שיער לבן, יש מחיה, בשר חי, אין בשר חי. בקיצור, בסופו של דבר, התלמיד חכם אומר לכהן, תשמע, זה נגע תמה. או שהוא אומר לו, תשמע, את הנגע הזה צריך להסגיר לאיזה שבוע. אז הכהן, מה שהוא קובע, זה מה שמתבצע. התלמיד חכם יכול להגיד 40 פעמים, זה תמה, זה תמה, זה תמה, זה תמה, הנגע יישאר טהור. אם הכהן אומר רק פעם אחת, זה תמה, זה נהיה תמה. אתה רואה שמראות נגעים זה דבר שנעשה לידי כהן. מה תגיד, זה עבודה של קודשים? מה פתאום, מה זה קשור? יש דברים שזה התפקיד של הכהנים. אותו דבר פרה אדומה. פרה אדומה זה לא קודשים, אבל זה עבודה של כהן. מה זה קשור? אומרת הגמרא, מי דידה והמראות נגעים דלב עבודה היא, הוא בא, היה כהונה, ובכל זאת צריך לעשות על ידי כהן. אז אם כן, אנחנו רואים, אבל על כל פנים, ששחיטה זה לא נחשב עבודה בבית המקדש. לכן, אמנם שזר מותר לו לשחוט קודשים, אבל השחיטה זה לא נקרא עבודה. שואלת הגמרא, ונעלף מבמה, אולי נאמר שכמו שזר יכול להקריב קורבן ולעשות את כל העבודות של הקורבן בבמה. כשאדם עושה לעצמו מזבח פרטי בזמן שמותר לעשות במה, אז מותר לו לעשות אפילו קבלת אדם, הולכה, זריקה, הכל הוא עושה לבד, באופן עצמאי. עשה זאת בעצמך. עושה קורבן שלם לבד. אז מה אתה רואה פה? שאפילו שהוא לא כהן, בכל זאת הוא שייך לענייני העבודה. אומרת הגמרא, כן, אנחנו רואים שמנוח, כשנגלה אליו המלאך, ואמר לו שהולך לבלד לו הבן הצדיק, שמשון הגיבור, הלך והקריב קורבן. אתה מקריב קורבן? מנוח, אתה לא כהן, אבל בסדר? כל זמן שמותר לעשות במה, את זמן היתר הבמות, היה מותר גם לישראל להקריב קורבנות. אומרת הגמרא, אז אם ככה, אתה רואה שהישראל יש לו כן שייכות לקורבנות, אז למה אם זר שוחט קורבן, לפי דעת רב, השחיטה תהפוך להיות נבלה, אינו המליקה שלו תהפוך להיות נבלה. אומרת הגמרא, מבמה לא יליף. מה אתה משווה במה, במת יחיד שמקריב אליה קורבנות למקדש? יחסית לבית המקדש, במה נחשבת חול. ולכן ישראל יכול להקריב שם קורבנות, אבל בבית המקדש אסור לו להקריב קורבנות. שואלת הגמרא, ולא? מה, לא לומדים עבודה לבית המקדש מהבמה? והתניא, מניין לי יוצא שאם עלה לא ירד? איפה לומדים שאם היה קודשים שיצאו מהעזרה, הם נפסלו. החזירו אותם לעזרה, כן, אחרי השחיטה כמובן. החזירו אותם לעזרה, והעלו אותם על המזבח. ואז בא שם אחד מהממונים הגדולים בבית המקדש ואומר, מה? העלית את הקורבן הזה למזבח? הוא יצא הרי מהעזרה, הוא פסול. טוב, אתה יודע מה, העלית? אתה יכול כבר להשאיר את זה על המזבח. אם עלו, לא ירדו. אז אתה רואה, מאיפה לומדים שיוצא מהעזרה אחרי השחיטה, אם עלה על המזבח, לא ירד? מהבמה. הרי הבמה לא היה במחיצות. כל אחד היה הולך לחצר שלו ועושה במה. ומקריב עליה קורבן. הרי אם הוא ייקח את הקורבן אחר כך לכל מקום שהוא, הקורבן לא נפסל. אז רואים שבבמה אין פסול של יוצא. אז גם בית המקדש יש כן פסול, אבל אם הוא יצא בדיעבד, אם עלה על המזבח, לא ירד. אתה רואה שכן לומדים מבמה משהו לבית המקדש? שרי, מניין לי יוצא שאם עלה לא ירד, שהרי יוצא כאשר בבמה. אז אתה רואה מפה שכן לומדים מבמה לבית המקדש? את הרצת הגמרא, אתה צודק. באמת אפשר כן ללמוד מבמה לבית המקדש. אז למה זר, אם הוא שחט, או שהוא מלאק, אם שחט לא, שחט של שחיטתו כשרה, אם הוא מלאק, עוף, העוף הזה הופך להיות נבלה לגמרי, ואפילו אם עלתה על המזבח תרד. אומרת הגמרא, תנא, אז זאת תורת העולה סמיך לי. זאת תורת העולה, זה אומר שתורה אחת לכל העולים שאם עלו לא ירדו. זה בא לרבות כל קורבן, אפילו אם הוא פסול, אם הוא כבר עלה למזבח, לא ירד. אז למה כתוב המילה זאת? רק זאת, אתה שומע זאת, ולא אחרת. זה מיוט. בלהגיד שיש כאלה שאם עלו, ירדו. מה אנחנו באים למעט מפה? אם זה הדבר שנפסל אחרי שהוא נכנס לעזרה, והוא היה כשר לפני כן, אז אם עלה באמת לא ירד. אבל אם זה דבר שהיה פסול לו לפני שהוא נכנס לעזרה, אז אם עלה כן ירד. אז הריבוי מרבה את דבר שפסולו בקודש, והמיעוט ממעט דבר שהיה פסולו בחול, כמו שהסברנו. אומרת הגמרא, עד לפה דיברנו על דעת רב, שרב אומר שזר שעשה מליקה, העוף הזה הופך להיות נבלה. עם פלומבה של הבדץ, איזה בדץ שאתה בוחר. עכשיו השתלט רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר, זר אין מטמא הבית הבליה. אם זר הלך ועשה מליקה, המליקה שלו אמנם פסולה, אבל העוף הזה לא הופך להיות נבלה. אם אדם יאכל את העוף הזה, הוא לא יטמא כשהוא יבלע את העוף. למה? כי הוא באמת לומד את זה מבמה. אתה רואה שזר יכול לעשות עבודה בבמה. אז גם פה, לגבי מליקה של עוף, אם הוא עשה את העבודה, העוף לא תהיה נבלה. אבל סכין מטמא הבית הבליה. אז אני מסכים, אומר רבי יוחנן, שאם סכין עשו מליקה בסכין, זה יחשב נבלה. עכשיו הגמרא מביאה קושיה מהמשנה שלנו. תנן, כל הפסולין שמלקו, מליקתם פסולה. כל הפסולים שעשו מליקה, המליקה שלהם תהיה פסולה. בשלמה לרבי יוחנן, שהוא סובר שגם זר שמלק, המליקה שלו פסולה, אבל היא לא הופכת להיות נבלה. היא לא מטמאה בבית הבליה, כמו שכתוב בהמשך המשנה, שהרשימה שהבאנו, פסולים שמלקו, מליקתם פסולה, אבל אין מטמאה בבית הבליה. לפי רבי יוחנן מובן, מה בא לרבות המילה כל? זה בא לרבות זר, שגם זר שעשה מליקה, המליקה שלו פסולה, אבל העוף לא הופך להיות נבלה. מי שלם לרבי יוחנן, כל, לעיתוי אי זר, המילה כל בא לרבות זר, שגם הוא נכלל בהלכות האלה שהבאנו. אלא לרב, כל לעיתוי אי מי, לפי דעת רב, מה בא לרבות המילה כל? כי לפי דעתו, זר שמלק, לא רק זה שמליקתו פסולה, אלא זה גם מטמא בבית הבליה. אז אם כן, מה בא לרבות המילה כל, שמרבה שהמליקה פסולה, אבל זה לא מטמא בבית הבליה? אומרת הגמרא, לפי דעת רב זה בא לרבות, לעיתוי אי, שמאל ולילה. מוחקים פה את המילה לב, בהגאות. זה בא לרבות שמאל ולילה. שאם הכהן עשה את העבודה ביד שמאל, או שהוא עשה את זה בלילה, זה אומנם פסול, אבל זה לא נחשב נבלה. שואלת הגמרא, מה זה בא לרבות? זה כתוב מפורש במשנה. שמאל ולילה, בעדיה קטני, כתוב מפורש במשנה. אומרת הגמרא, תני ועד המפרש. בהתחלה המשנה אומרת כל הפסולים, אחרי זה מביאים את הפירוש, איזה פסולים התכוונו. עוד קושיה מביאה הגמרא, תשמע, זה הכלל, ככה המשנה סיימה. כל שהיה פסולו בקודש, אינו מטמא בגדים מבית הבליה. דבר שנפסל אחרי שהוא כבר נכנס לעזרה, הוא לא מטמא בגדים כשאדם בולע את העוף שנמלק אחרי שהוא כבר נכנס לתוך העזרה. בשלמה לרבי יוחנן, כל לעיתויי זר. לפי דעת רבי יוחנן מובן מה בלרבות כל. את מי עוד אתה מרבה פה? זר? זר שעשה מליקה, אומנם שהמליקה שלו פסולה, אבל זה לא מטמא בבית הבליה. אלא לרב, לעיתויי מי. לפי דעת רב, מה זה בא לרבות המילה כל? שואלת הגמרא, ורגע, מה זה חייב לרבות משהו? ולתעמיך, יש פה עוד כלל, שלא היה פסולו בקודש, אז זה כן מטמא בבית הבליה. לעיתויי מי, מה זה בא לרבות? זה לא בא לרבות כלום. אלא, רישה, אז מה זה כן בא לרבות? זה בא לרבות משהו אחר. רישה לעיתויי שחיטת קודשים בפנים. המשנה מדברת רק על שחיטת קודשים בחוץ, אז זה בא לרבות שחיטת קודשים בפנים, שזה גם כן לא מטמא בבית הבליה. סיפה, לעיתויי מליקת חולין בחוץ. המשנה דיברה שהוא שחט בפנים, אם הוא שחט חולין בפנים, שזה כן מטמא בבית הבליה. אז הוא בא לרבות בסיפה, שגם אם הוא מלק חולין בחוץ, זה גם מטמא בבית הבליה. נסיים את הגמרא עם ברייתא לחיזוק לדברי רבי יוחנן. תניא כבתי דרבי יוחנן, מלקה זר, מה קורה אם זר עשה מליקה לקורבן עוף, או מלקה פסול, או הפיגול, אם הקורבן הפך להיות, עשו את הקורבן מחשבת פיגול, דהיינו הכהן עשה עבודה בעוף, בקורבן העוף, הוא חשב מחשבה שהולכים לאכול את העוף הזה אחרי הזמנו. אז הופך להיות פיגול. והנותר, או שעוף שנשאר אחרי הזמן שהיו צריכים לאכול אותו, והתמה, או שאכלו את העוף הזה בתומעה, אז כל הדברים האלה אין מתמין הבית הבליה. הם לא נחשבים נבלה, וזה לא מטמא בבית הבליעה. אז יש פה חיזוק לרבי יוחנן שסובר שאפילו זר שעשה מליקה, המליקה שלו לא נבלה וזה לא מטמא בבית הבליעה. עד כאן השיעור על דף סמכת.